שהוא מחכים לי לתשובה עכשיו, לכן אני קודם צריך לשאול ואז... אנחנו בעצם נמצאים עדיין במבוא לנושא, והתחלנו לעסוק בשאלה של סמכות חכמים ותחומי העיסוק שלהם, הסמכות שלהם והעיסוק שלהם. דברים יוצאים מהפרשה בספר דברים, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין. ראינו שם שאנחנו אמורים ללכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם, כן, ללכת באת אל הכהנים, אל הלווים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך, ואז לא תסור, יש חובה לשמוע בקולם ולעשות על פי מה שהם אומרים. ראינו שהרמב״ם לוקח את ההיקף של הציווי הזה שלא תסור באופן הרחב ביותר האפשרי, ולמעשה הוא אומר שכל מה שחכמים אומרים, יש לנו חובה לשמוע בקולם מכוח הפסוק שלא תסור. כל מה שהם אומרים, הכוונה, תקנות, גזרות, מנהגות, פרשנות לתורה, דרשות, קיצור הכל, מסורת שמעבירים אלינו. כשהכל הזה מתחלק בתוכו לשני סוגים עיקריים, סוג אחד זה חכמים כפרשנים, דרש ופרשנות, נגיד נכלול את זה ביחד כרגע, חכמים כפרשנים מוסמכים של התורה, מה שהם מפרשים זה בעצם הדבר שמחייב, גם אם אני אולי חושב שהפירוש הוא אחר. הענף השני זה הסמכות של חכמים כמחוקקים, לא כמפרשים, אלא כמחוקקים, ואז זה בעצם אומר שחכמים לא עושים, יוצרים דין חדש לא דרך פירוש לפסוק, אלא תקנה או גזרה או משהו חדש. אנחנו מכירים את הסיווג ההלכתי שמכנה את הסוג הראשון דאורייתא ואת הסוג השני דרבנן, אבל למעשה מאחורי הסיווג ההלכתי, שהוא בעצם מתייחס למעמד של ההלכות, לתוקף של ההלכות, ישנה בעצם צורה שונה של פעילות של חכמים. זאת אומרת, הלכות דרבנן, חכמים משמשים שם כמחוקקים, כשהם מחוקקים חוק חדש, כן, משהו שלא יוצא מתוך התורה, אז התוצר הוא בעצם הלכה דרבנן, כאשר חכמים משמשים כפרשנים, אז התוצר הוא למעשה משהו שמופיע בתורה, משהו שנמצא בעצם בתוך התורה עצמה, והתוצר הוא הלכה דאורייתא. אז ההבחנה בין הלכה דאורייתא והלכה דרבנן, למעשה מחביאה מאחוריה את ההבחנה בין חקיקה לבין פרשנות. והרמב״ם, כמו שאמרתי, בעצם אומר שהן בחקיקה והן בפרשנות, לחכמים יש את מלוא הסמכות, וחייבים לשמוע בקולם, ומי שלא שומע בקולם עובר עליו, ומי ששומע בקולם קיים מצוות עשה, זאת אומרת, הדין הוא דין תורה, לגבי כל המקרים. על זה מקשה עליו הרמב״ן הרבה מאוד קושיות, כי בעצם יוצא מדברי הרמב״ם שאין דבר כזה הלכה דרבנן. כי כל הלכה דרבנן, ברגע שהיא נסמכת על הפסוק שלא תסור, אז הופכת להיות הלכה דאורייתא. כן, ההשלכה הכי מתבקשת, כאשר אני נמצא בספק לגבי הלכה דרבנן, יש לי עוף בחלב, זאת הלכה מדרבנן שאסור לאכול עוף בחלב, ויש לי לפניי משהו שאני מסופק, האם יש פה עוף בחלב או לא, אז כיוון שזה ספק דרבנן, אני יכול ללכת לכולה. אבל לפי הרמב״ם, יוצא בעצם שגם בספק מן הסוג הזה צריך להחמיר. למה? בגלל שכל איסור דרבנן, אם אני אעבור עליו, אני אעבור עליו דאורייתא שלא תסור, וממילא, אם אני בספק, אז אני חייב להחמיר כדי לא לעבור על איסור דאורייתא. זה כמובן רק ביטוי או סימפטום לבעיה יותר עמוקה, זאת לא שאלה טכנית, למה בספק דרבנן מקילים, אלא הרמב״ם טוען טענה מהותית. הוא אומר, לפי הגדרתו של הרמב״ם, אין דבר כזה הלכה דרבנן. כל הלכה דרבנן הופכת בעצם להיות הלכה דאורייתא לכל ההשלכות. יש לזה כל מיני השלכות, זאת אחת ההשלכות, יש עוד הרבה. כך טוען הרמב״ם, בעצם עמדנו על זה שיש פה איזשהו מתח בין שתי בעיות שנראה איכשהו בלתי אפשרי להסתדר עם שתיהן ביחד. כי הרי למה הרמב״ם באמת עושה את זה? אולי עוד לפני למה הרמב״ם עושה את זה. מה מוסכם גם על הרמב״ם וגם על הרמב״ן? נמקד יותר את המחלוקת. מה שמוסכם זה שחכמים כפרשנים ודאי יש להם סמכות שניתנת להם על ידי התורה. זאת אומרת, דיני הדאורייתא, חכמים שמשמשים כמפרשים או כדרשנים, זה ודאי שצריך לשמוע בקולם וזה יוצא מהפסוק לא תסור. על זה אף אחד לא חולק. אין הרמב״ם ואין הרמב״ן. איפה כן הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה האם גם לגבי דיני דרבנן, גם שם הפסוק לא תסור מצווה אותנו לשמוע בקולם. האם גם שם יש חובה מדאורייתא לשמוע בקולם או לא? הרמב״ם אומר שכן, זה יוצא מהפסוק שלא תסור, והרמב״ן אומר לו רק על הפרשנות, לא על החקיקה. אז למה באמת הרמב״ם מרחיב בצורה כל כך אימפריאליסטית את התחום התחולה של לא תסור? למה באמת הוא הופך הלכות דרבנן להלכות דאורייתא? למה הוא עושה את זה בצורה כל כך מקיפה? אז די ברור שהבעיה הבסיסית שאיתה הוא מתמודד זה בעיית המקור. זאת אומרת, מקור התוקף. מאיפה יוצא שאני צריך לשמוע לחכמים? אם באמת אין פסוק שמצווה אותי לציית לחכמים לתקנותיהם, לחקיקה שלהם, אז למה באמת אני נשמע בקולם? בא חכם ואומר לי, אתה אסור לך לאכול עוף בחלב. אז אני אומר לו, אתה הקדוש ברוך הוא, ממלא מקומו, זאת אומרת, למה צריך לשמוע בקולך? מי אתה? אם הוא מביא פסוק, מה זאת אומרת? אני לא ממלא מקומו של הקדוש ברוך הוא, אני רק מיופה כוחו. זאת אומרת, הפסוק שהקדוש ברוך הוא נתן, בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מצווה עליך לשמוע בקולי, לא תצור מכל אשר יורוך. יש פה האצלת סמכות לחכמים. אז זה בסדר גמור, הוא מצביע גבוה יותר בהיררכיה, והוא מחוסה מבחינת מקור הסמכות שלו. אז הרמב״ם בעצם היה מוטרד מהשאלה למה בכלל לחכמים יש סמכות לתקן תקנות, איך הם יכולים לבוא אליי ולתת לי כל מיני, או לתת לי כל מיני הוראות. אומר הרמב״ם, מה זאת אומרת? התורה עצמה מצווה עליי, כמו שאני מצייף לציוויי התורה האחרים, אחד מציוויי התורה זה לשמוע לחכמים בכל ההוראות שלהם. אז זאת מערכת מסודרת להפליא, אין שום בעיה, המשמעת היא מעוגנת היטב בתורה. מה המחיר? המחיר הוא שבעצם הפכת את הכל להלכות דאורייתא. אז בעצם אז הכל, אז אין דבר כזה באמת הלכות דרבנן. זה מה שהרמב"ן מקשה על הרמב"ם. אין דבר כזה הלכות דרבנן, כי בעצם הפכת, אומר הרמב"ן לרמב"ם, הפכת את כל ההלכות להלכות דאורייתא. אז נכון שהמערכת מאוד מסודרת, אין בעיה, הסמכות של חכמים היא ברורה, אף אחד לא יכול להתווכח, יש פסוק מפורש, אבל אנחנו יודעים, כל השעת מלא מזה שיש שני סוגי הלכות, יש הלכה דאורייתא והלכה דרבנן. אתה מחקת את ההבדל ביניהם. כך אומר הרמב"ן כלפי הרמב"ן, ולכן הוא נשאר בזה שרק הפרשנות של חכמים יונקת את סמכותם מלא תסור, אבל לא החקיקה. נדמה לי שהזכרתי שהמלכת חינוך רוצה לעשות עם זה דבר אבסורדי ממש עם הטענה הזאת של הרמב"ן. הוא רוצה לטעון שאם יש מי חולה שצריך לאכול איסור, אז מותר לו, אם הוא בסכנה, מותר לו. איזה, כשעומדות לפניו שתי אפשרויות, או שהוא יאכל איסור שהוא נלמד נגיד מדרשה כלשהי, או שהוא יאכל איסור שהוא איסור דאורייתא ממש. מה אתם הייתם אומרים? מה עדיף שהוא יאכל? או אותו דבר, נגיד אם שניהם זה דאורייתא רגיל, אז נגיד שזה אותו דבר, ככה מקובל. אם בכלל ישנה היררכיה, אז האיסור של מדרשה הוא הקל יותר. יש איסור שמפורש בתורה, ויש איסור שרק נלמד מדרשה, שחכמים הוציאו אותו מדרשה. אז אם בכלל הייתי עושה היררכיה, הייתי אומר שהאיסור שיוצא מדרשה הוא הקל יותר. אומר בעל המנחת חינוך הפוך. זאת אומרת, אם יש שני איסורים שעומדים בפניך, אתה צריך לאכול את האיסור שכתוב במפורש בתורה, ולא את האיסור שיוצא מדרשה. למה? כיוון שאם אני אוכל איסור שרק יוצא מדרשה, אני עובר שתי עבירות. אני עובר גם את העבירה של האיסור עצמו, שאכלתי איסור, וגם את העבירה שלא תסור. כי הרי התורה מצווה עליי לשמוע לחכמים כשהם דורשים דרשה. אז כשאני עובר את העבירה, בעצם עברתי שתי עבירות, גם הלא תסור, וגם את העבירה שהיא עבירה דאורייתא של המאכל האסור שאותו אכלתי. לעומת זאת, אם אני עובר עבירה, אוכל מאכל שכתוב מפורש בתורה לא לאכול אותו, אז עברתי רק את העבירה של האיסור עצמו, מה שאכלתי, זה אכלתי חדיר.
מפורש זה כולל גם את הפרשנות של חז"ל או לא?
שאלה לא לגמרי ברורה.
אני חושב ש... נגיד, מסתורי את שבת, הדבר הכי שכתוב במפורש, זה עברה והוצאה מרשות לרשות. לעומת זאת, רוב השאר, גם דברים שזה ממש...
לרוב הדעות זה כנראה לא יוצא מדרשה, אבל זה איזושהי מסורת. יכול להיות שזה אפילו יוצא מדרשה, עם החינם.
אבל כעת יש עניין של פיקוח נפש, ואני יכול לפתור את הבעיה עם הוצאה מרשות לרשות. יש לי איזו נטיית לב, אולי היא לא נכונה. טוב, אוקיי, נעבור את התחום שבת בכמה מטרים, אבל לא נעשה אחד מילה מטט האחרות שממש התרגלנו לא לעשות אותה.
לא, הוצאה זה להפך, הוצאה זה הדבר שכתוב מפורש בתורה.
לא.
זה ודאי לא... טוב, הוא אומר שכן, הוא אומר שדבר שכתוב מפורש בתורה, את זה עדיף לעשות. כי שמה, אז ניקח את הוצאה, כן? זאת אומרת, הוצאה עדיף לעשות, למה? כי הוצאה כתוב מפורש בתורה, לא צריך חכמים פה. אז על מה אני עובר? אני עובר למלאכת הוצאה בשבת. אבל אם אני אעבור על בורר בשביל להציל את החולה הזה, זה לא. למה? בגלל שבורר גם אסור לברור בשבת, עברתי על איסור מלאכה בשבת, וחוץ מזה גם עברתי על לא תסור, כי חכמים אמרו לי שאסור לי, שהתורה דורשת ממני לא לברור בשבת, ולא שמעתי בקולם, אז עברתי שני איסורים ולא אחד. זה אבסורד. זה אבסורד, יש שברור לחלוטין שאם בכלל ישנה היררכיה, אז מה שכתוב בתורה הוא יותר חמור. אם בכלל. רוב הדעות זה אותו דבר, אבל אם בכלל, אז מה שכתוב בתורה הוא יותר חמור. אולי נראה את זה קצת בהמשך. איפה הוא טועה פה? הוא טועה פה בתפיסה של איך פועל בכלל עליו הזה שלא תסור. ועל זה התחלתי בפעם הקודם של דבר, אז לכן אני אחזור על זה עוד רגע. לפני שאני מסיים, רק פשוט אני חייב תשובה. בשבוע הבא אני רוצה להעביר את זה מיום שני ליום ראשון חד פעמי. זאת אומרת, שבוע הבא. מישהו מהמצטרפים, יש איזה בעיה עם זה? זה בסדר? אוקיי? טוב, אז אני מעביר, תרשו לי חצי דקה אחת, כי פשוט אמרתי שאני אתן תשובה אחרי שאני אדבר איתכם. שנייה אחת. כן, אז למחת חינוך הזה אני אחזור עוד מעט. בעצם, אני חוזר עכשיו למחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן.
למה המחת חינוך לא הולך עוד קצת? שאם בכלל יש ספק בין אם לאכול משהו מדרבנן או
מדאורייתא? אפשר היה גם לעשות את זה. אפשר היה גם לעשות את זה. כששם זה דרבנן פלוס דאורייתא מול דאורייתא. ופה זה שני דאורייתות, אז זה עוד יותר חזק. אבל עקרונית אפשר גם את זה. ואגב, צדדים כאלה עולים בהקשר של, בסוגיה של שבועה, שבועה על איסור. שבועה חלה על איסור או לא חלה על איסור. אז שם דנים האם מה קורה בשבועה על איסור דרבנן, ושם הוא אפילו מעלה איזושהי אפשרות כזאת לגבי איסורי דרבנן. זה כבר באמת דברים מוזרים, ועוד מעט אני אנסה להסביר למה אני חושב שזה פשוט לא ניתן להיאמר לך. אז שאלנו למה בעצם, על מה נסובה המחלוקת. אז הרמב״ם, המוטיבציה הבסיסית שלו, היא להסביר מה מקור הסמכות של רחמים. בלי זה, מטעם מי הם באים? אני לא חייב לשמוע בקולם, מה פתאום? ודיברנו על זה שכל כל מערכת משפטית, המערכת נורמטיבית, היונקת את סמכותה מאיזשהו עיקרון שהוא חיצוני לה. זאת אומרת, לעולם, העיקרון שמצדיק את המערכת המשפטית, או כל מערכת שהיא, לא יכול להיות אחד העקרונות שכלולים בעצמה. נכון? אם החוק יצווה עליי לציית לחוק, אז אני אשאל, ולחוק הזה עצמו מנהל לי שאני צריך לציית? זאת אומרת, ברור שהעוגן שמחייב אותי לציית לחוק לא יכול להיות בעצמו חוק. הוא צריך להיות משהו חיצוני. אז אם אני חוזר לסוגיה שלנו, בייסורי דרבנן, זאת איזושהי מערכת נורמטיבית חדשה, שעכשיו טוענים שאני כפוף לה, אז אני שואל את עצמי, רגע, מה המקור, מה הסיבה, מה העיקרון שגורם לי, או שנותן סמכות למערכת הזאת מבחינתי, לא יכול להיות שהעיקרון הזה הוא עצמו יהיה הציווי של חכמים. אבל זה שחכמים ציוו עליי, זה אומר שאני צריך לשמוע בקולם. לעולם לא, כי הרי זה גוף מה שאני שואל. למה אני צריך לשמוע על הציווי של חכמים? אז אי אפשר לבוא ולומר לי, טוב, כי חכמים ציוו. לכן אני צריך לשמוע בקולם. זה אף פעם לא יכול להיות סיבה לשמוע בקולם. אולי היא סיבה טובה, אבל זה לא עוזר. למי שלא רוצה לשמוע בקולם, זה לא מה שישכנע אותו, ולכן זה חסר ערך. אז מה כן העיקרון הזה? אז אומר הרמב״ם, אין מוצא. אני חייב למצוא את העיקרון הזה במערכת היותר יסודית, במערכת של הדאורייתא. והמערכת הדאורייתא, הפסוק שלא תסור, הוא זה שנותן תוקף למערכת של הדרבנן. לכן אין ברירה, לכאורה כמעט ואין ברירה. מצד שני, הרמב״ן לא מוכן לעשות את זה. הרמב״ן לא מוכן לעשות את זה בגלל, קודם כל, בדיקה אמפירית. זאת אומרת, אם מסתכלים בשעת, מסתכלים בהלכה, רואים, יש שני סוגי הלכות במסגרת ההלכה, הלכות דרבנן והלכות דאורייתא. ולפי הרמב״ם, התיחום ביניהם איננו. נמחק ההבדל הזה. זה לא עומד במבחן העובדות. נכון, הרמב״ם צודק, הרמב״ם סוגר פה פער שחשוב מאוד לסגור אותו, גם הרמב״ן עצמו כותב. אבל אי אפשר. זאת אומרת, מה לעשות? זה בעיה אמיתית, אבל ככה זה לא מתאים. אי אפשר. ההלכה כן מכירה בזה שיש שני סוגי הלכות ולשניהן יש מעמד שונה. לא יכול להיות שכל הלכה דרבנן, בעצם מי שעובר עליה, עובר על הלכה דאורייתא. אז בעצם סיימנו, נדמה לי, את הפעם הקודמת בהסבר שיטת הרמב״ם. אז כל אחד מהם בעצם צריך להתמודד עכשיו עם קושי אחר. הרמב״ם והרמב״ן באים לפתור שני קשיים שאנחנו לא מצליחים למעשה לפתור את שניהם ביחד, לא הרמב״ם ולא הרמב״ן. כל אחד בוחר את איזה מהם הוא רוצה לפתור. הרמב״ם פותר את בעיית מקור הסמכות. אין בעיה, הכל פתור. אבל הוא נשאר בקושי מול העובדות ההלכתיות. יש הבדל בין דאורייתא ודרבנן. איך זה יכול להיות? מצד שני, מה נגיד? אז אין מקור מילות אסור. אם אין מקור מילות אסור, אז אין בעיה, יש דרבנן ויש דאורייתא. מבחינה הזאת, הרמב״ן מסודר. אבל אז אני אשאל שוב את מה שהרמב״ם שאל את עצמו. אז למה לציית לחכמים? אין סיבה לציית לחכמים. זה מין, כביכול לרקוד על שתי חתונות ביחד. אי אפשר. מצד אחד, אני צריך למצוא עוגן לדברי חכמים, ואמרנו כבר שעוגן כזה בעצמו לא יכול להיות עיקרון שהוא עצמו עיקרון דרבנני. חייב כנראה להיות משהו שהוא מחוץ לספרה הזאת של הלכות דרבנן, אלא משהו יותר יסודי, קרי דאורייתא. ואז מה יוצא? שמה שלא יהיה עוד, לפני שהתחלנו לחפש בתורה, אם בכלל ישנו עוגן, זה חייב להיות איזשהו פסוק בתורה. אבל אם הוא פסוק בתורה, אז מתעורר את הבעיה של הרמב״ן. אז מה ההבדל בין דרבנן ודאורייתא? זה תמיד יצא דאורייתא. זאת אומרת, זאת בעיה שנראית על פניה כבלתי פתירה. אז הרמב״ן צריך לענות לנו למה באמת צריך לשמוע על החכמים. את ההבדל בין דאורייתא ודרבנן הוא מסביר יפה, אבל למה צריך לשמוע בכל החכמים? והרמב״ם צריך לענות לנו, אז איך נוצר הבדל בין דאורייתא לבין דרבנן? אני מבין למה צריך לשמוע לחכמים, אבל זה לא לשמוע להם, זה לשמוע לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין פה, אין הבדל בין דאורייתא לבין דרבנן בעצם. אז כל אחד מהם נשאר כביכול על רגל אחת, וצריך להסביר איפה הרגל השנייה. אז התחלנו עם הרמב״ם, ואמרנו שבעצם, זה הרוגת שובר שהבאתי מי שיש לו את הדף משבוע שעבר, הרוגת שובר זה מקור 12. אני אגיד אותו בעל פה, לא משנה, אבל אתם יכולים לראות את זה שם. הרוגת שובר בעצם אומר שכאשר, יש עוד מפרשים שאומרים את זה, שכאשר אדם עובר איסור דרבנן, אין פירושו, גם לפי הרמב״ם זה לא נכון לומר שהוא תמיד עובר על איסור דאורייתא. זה לא נכון שמי שאוכל עוף בחלב עובר על איסור דאורייתא. רק מי שאוכל עוף בחלב, בגלל שהוא לא מכיר בסמכות חכמים, לקבוע איסורים, הוא עובר על איסור דאורייתא. אפשר לאכול עוף בחלב מהרבה סיבות. אפשר לאכול את זה בכלל בשוגג. אפשר לאכול את זה כי היצר שלי גבר עליי ולא התמודדתי. ואפשר לאכול את זה מתוך מרידה בסמכות חכמים. כמו בדאורייתא אגב. שלושת האפשרויות קיימות גם בדאורייתא. מי שיכול לאכול חזיר מאותן שלוש סיבות. או מרד נגד סמכות התורה, או שוגג, לא ידעתי שזה חזיר, או היצר גבר עליי, ידעתי. אני לא מורד בסמכות על הקדוש ברוך הוא, אבל נפלתי, היצר התגבר עליי. נכון? אז מה שקיים בלאורית הקיים, גם בדרבנן, מבחינת מוטיבציות אחת. אומר הבא רוגצ'ובר, שלמעשה, מי שאוכל סתם איסור דרבנן, עוף בחלב, והוא עושה את זה רק בגלל שיתרו גבה עליו, אבל הוא מכיר בסמכות חכמים. כמו שהוא עובר על איסור תורה, הוא מכיר בסמכות הקדוש ברוך הוא. זה יכול לקרות. אחד כזה לא עובר על לא תסור. למה? כי מה תוכן הפסוק לא תסור? לא תסור מכל אשר ראוך. זאת אומרת, תכיר בסמכותם של חכמים לצוות עליך ציוויים. אני מכיר בסמכותם, אני רק, כמו שאני מכיר בסמכותם של הקדוש ברוך הוא. אבל נפלתי. היתר הרע גבה עליי. זה לא נקרא לעבור, לא תסור. מתי אני עובר על לא תסור? מתי שאני אומר, לא מכיר בסמכות חכמים, אני אוכל עוף בחלב ואני מטפטף עליהם. אני שומע רק לקדוש ברוך הוא, לא לחכמים. למה? הציווי שלא תסור מכל אשר ירוך מצווה עליך לשמוע לחכמים. אם לא... לא שלא שמעת חכמים, עשית בניגוד לדבריהם, לא לשמוע לחכמים, יש פה אלמנט של מרד. זאת אומרת, אתה לא מכיר בסמכות, אתה מורד בסמכותם של חכמים. בתורה, אם אתה מורד, אתה ודאי עבריין, אבל אתה עבריין גם אם אתה לא מורד. לגבי חכמים, כל התוכן שלא פסול זה אך ורק אל תמרוד. זאת אומרת, תכיר בסמכותם של חכמים. אבל עצם האכילת עוף בחלב אסור, אבל זה לא מרידה בסמכות חכמים, פה לא תהיה עבירה דאורייתא.
כך אומר רב... עוף בחלב גבר על היצרי לפי הרוב הצ'ובר, מה זה יהיה?
רק איסור דרבנן.
מה יהיה מקור הסמכות?
אין, זה השאלה. זה שאלתי בפעם הקודמת, זה היה לקראת הסוף וזה קצת עשינו מהר. בעצם שאלתי, אז אם ככה, זה הסבר נדע על הרמב״ם, אז השאלה היא, אנחנו נמצאים בנקודת המוצא. כיוון שהרמב״ם הרי חיפש מקור סמכות, למה אני צריך לשמוע בכל חכמים? נכון? הרי זה, בגלל זה הוא אמר את כל מה שהוא אמר. אם חכמים מצווים עליי לא לאכול עוף בחלב, למה שאני אשמע בקולה? עכשיו, מה אומר רוגצ'ובר? שבעצם אם אני אוכל עוף בחלב, לא אמרתי איסור לא תסור. זאת אומרת, שעדיין אין לי מקור סמכות, אז למה לציית לחכמים באמת?
כי אתה חייב
לציית לחכמים. למה? בגלל עוף בחלב. אבל אם אני אוכל עוף בחלב, לא בגלל מרידה בסמכותם. אני כי יצרי גבר. אז זה הכיסור ברבנן. נו, אז מה? אז כיסור את הרבנן אמרנו... אני צריך מקור סמכות למה לקיים אותה.
אתה צריך לקיים את הדברים של חכמים, בגלל שזה סיבור של התורה. אם אתה לא מקיים אותם, אתה לא עובר על דברי תורה. שוב, עכשיו השם מקרר אותה למה. אבל לפי הרמב"ם,
אני חושב
של הדבר...
אני אומר, זה מה עכשיו, או שאני עובר על לא תסור גם במצב כזה, או שאני לא עובר על לא תסור, אבל אז לא פתרנו את הבעיה, כי אני מחפש מקור. אז עוד פעם, ריקוד על שתי חתונות, אתה כבר בתוך שיטת הרמב"ם, לא בין הרמב"ם לרמב"ם. אני חושב שאתה אומר נכון, נדמה לי שהתשובה לזה היא, וזה מין אפשר לנסח את זה בצורה לוגית קצת חדה, וזה היה קצת הסתבכנו זה בפעם הקודמת. יש, כשהתורה מצווה עליי לשמוע בכל חכמים, היא אומרת לא תסור מכל אשר ירוך. אז אם באמת לאכול עוף בחלב בלי להמרות את עצם, להרער על עצם סמכותם, זה רק איסור דרבנן. אז אני שאלתי, בסדר, אז למה אני בכלל צריך לשמוע לאיסור הזה? אז לא, אני לא עובר פה לא תסור, לא תסור, לא נותן עוגן לעבירות מן הסוג הזה. אבל, אז נחשוב שוב, אז למה כן הוא נותן עוגן? אם אני אוכל עוף בחלב, מתוך כך שאני לא מכיר בסמכות חכמים לקבוע לי הוראות. אבל מה תוכן הסמכות הזאת? אם אין הוראה כזאת לא לאכול עוף בחלב, כי אין בעיה, אם אני אוכל עוף בחלב, אז לא עברתי לשום דבר, אז אין הוראה כזאת. אז מה ההוראה? ההוראה היא לשמוע על סמכותם של חכמים. ומה? וכלום. זאת אומרת, בלי שום תוכן. אין דבר כזה, זה לא יכול להיות. זה כמו המלך של הנסיך המאושר, הנסיך הקטן, כן? זאת אומרת שהוא מצווה על כל הכוכבים לעשות בדיוק את מה שהם רוצים לעשות. זאת אומרת, לא יכול להיות ציווי שנותן סמכות למישהו כשאין תוכן לסמכות, חוץ מאשר הסמכות הזאת עצמה. זאת אומרת, לא יכול להיות ציווי שאומר, רבותיי, לעמוד הזה יש סמכות מלאה להגיד לכם כל מה שהוא רוצה, אבל בלי שום תוכן, רק עצם זה שיש לו סמכות. זאת אומרת, התוכן של הציווי לשמוע בכל העמוד, זה רק זה שאני חייב לשמוע בקולו, לא לתכנים הספציפיים שהוא מצווה. אם הוא יצווה עליי תוכן ספציפי מסוים, זה לא קשור להם. אין דבר כזה, נכון? זאת אומרת, ברור שחייב להיות משהו שכשאני רואה את הפסוק לא תסור, זה קצת הדין לוגית, אבל אני חושב שזה... כשאני רואה את הפסוק לא תסור, אז הפסוק אומר לי בעצם מה שחכמים אומרים אתה צריך לעשות. עכשיו, נכון שאני לא עובר על הלאה, וצודק הרוגת שובר, אני לא יורד במה הרוגת שובר אומר, להפך, אני מסביר אותו. הוא צודק. אם אני אוכל עוף בחלב בלי להערער על סמכותם של רחמים, לא עברתי על איסור דאורייתא. מצד שני, ברור שיש לחכמים סמכות לאסור על העוף בחלב. כי אם לא הייתה להם את הסמכות לאסור על העוף בחלב, אז גם אם, לא, גם אם הייתי אוכל עוף בחלב מתוך ערעור בסמכותם, לא הייתי עובר על כלום, כי מה הסמכות? הסמכות היא לא לאכול, לתקן לא לאכול עוף בחלב. זה הסמכות. אז אם לא היה תוכן לסמכות, אז גם המרידה לא הייתה איסור דאורייתא, לא היה תוכן גם המרידה. כי הרי במה מרדתי? אמרתי, אני אוכל עוף בחלב, לא מכיר באיסור הזה. באמת אין איסור כזה, מה הבעיה? אז במה אני לא מכיר? חייב להיות שהאיסורים האלה, יש להם איזשהו מעמד עצמאי, גם כתשתית לזה שאני אעבור איסור כשאני מערער על הסמכות. גם אם האיסור הפורמלי שאותו אני עובר דאורייתא, הוא רק מתי שאני מערער על הסמכות, ברור שברקע מונחת איזושהי תפיסה שאומרת שכל מה שרחמים אומרים בחייב.
אבל אם הרקע זה נמצא שלא תסור, אז אני חייב להגיד, אני מבין מה ש... אבל אתה חייב להגיד שלא תסור, כולל גם את מקור הסמכות לתת הוראות.
נכון, אבל רק את זה. זאת אומרת, הטענה היא...
כלומר, שלא תסור זה לא רק מרידה.
לא, זה, פה הנקודה. לא תסור מתפקד בשני כובעים. כובע אחד אומר, מי שמורד נגד חכמים, עבר על לא תסור. עובר על רצון השם גם, לא רק על חכמים. מצד שני, עכשיו אני שואל את עצמי בתור פרשן. זהו, זה מה שכתוב בלא תסור, זה הכל. מבחינה הלכתית. עכשיו אני שואל את עצמי בתור פרשן. בוא נראה מה אומר הפסוק הזה. מה שאומר בעצם הפסוק הזה, שחכמים יכולים לקבוע הלכות, נכון? כי אם חכמים לא היו יכולים לקבוע הלכות, זאת אומרת, אם הייתי עובר על הלכה, זה לא היה מטריד את הלא תסור, את הפסוק של לא תסור, אז גם מרידה נגד חכמים הייתה מחוסרת כל תוכן. כשאני מורד כנגד סמכות חכמים, כשאני אוכל עוף בחלב, אז מה הבעיה? הרי באמת אין איסור כזה, אין להם סמכות לעשות איסור כזה. אלא מה? אם הפסוק אומר שיש דבר כזה שנקרא מרידה, פירושו של דבר שכשאני אוכל עוף בחלב, זה בעייתי. מה זאת אומרת בעייתי? ובעייתי ואסור זה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, איסור דאורייתא לא יהיה פה, אם אני אוכל עוף בחלב. אבל ברור לגמרי שהתורה רואה באכילת עוף בחלב איסור. כי אם זה לא היה איסור, אז גם המרידה נגד חכמים באכילת עוף בחלב לא הייתה מרידה. לא יכול להיות שאני, אומר לי, אתה צריך לציית לחכמים בכל מה שהם אומרים לך. אומרים לך א', ב', ג', ד', אתה חייב לשמוע לכל מה שהם אומרים. אז ברור שא' ב' ג' ד' צריך לעשות אותו. זה לא אומר אבל שמי שלא עושה ד' דבר הלא תסור. זה לא חייב להיות. אבל ברור שבתוך לא תסור כן מונח משהו רצון התורה נקרא לזה. לא הלכה ברורה. אני לא עובר לא תסור באופן פורמלי, אבל רצון התורה הוא מה שהתורה בעצם אומרת לי מאחורי הדברים, זה שכל מה שרחמים אומרים אני צריך לקיים. זה מה שנקרא חקיקת משנה בשפה המשפטית יותר. מישהו יהיה כל מה? אז נדמה לי שזאת האפשרות היחידה להבין את הרמב״ם באופן נכון. ואז מה שיוצא זה שהכל בסדר, הרמב״ם...
אני שמעתי על פירוש אחר, שאולי זה פותר את זה. אם אתה עובר על ה... כלומר, לא מקיים את האיסור, את מה שציוו חכמים, אז אתה בעצם עובר על איסור תורה. אבל אם אתה עובר רק על הפרטים, ניתן דוגמה, אם אתה, לדוגמה, קורא את המילה למפרע, אז אתה עובר לאיסור דרבנן. אבל אם אתה לא קורא למילה למפרע, אז אתה עובר לאיסור דאורייתא.
למה?
כאילו, אם אתה עובר על הפרטים...
למה? מה זה? לא רואה את ההיגיון
במחורה. זה
החלוקה. אני יכול להגיד גם, כל האיסורים שמתחילים מא' עד כף, אני עובר על לא תסור, ואיסורים שמתחילים מל' עד תף, אז לא. השאלה מה ההיגיון במחורה החלוקה?
כי הם ציוו, מה שהם ציוו, חכמים...
הם ציוו לקרוא מגילה וציוו גם לקרוא אותה, לא למפרע. הם ציוו את שני הדברים. אז למה על הראשון זה כן לא תסור ועל השני לא?
כי זה הבסיס. זה הבסיס.
קראתי למפרע, אז לא קראתי מגילה כמו שהם ציוו.
המצווה שהם ציוו זה קריאת המגילה.
אני לא רואה בסברה את ההבדל.
יש גם השכמינות למעשה. למשל, מישהו עבר על מצווה לרבנן, אז אם הוא עבר על זה בצורה של נכשל, בסדר.
אבל
זה מתוך מרידה זוכת מלכות.
מלכות אולי לא יהיה פה, כי זה לא שניתק להזרת מיטת בית דין, אבל עקרונית, כן. כל מיני שיקולים של הצדוק, לא תעשה כמה ממוני להוציא, לא תעשה שעושים, כל ממוני, יש הבדלים בין ניסורי דאורייתא וניסורי דרבנן.
אם לא תעשה זה לא נפקמנה, כי אם הוא מורד, אז הוא מורד.
כן, לא משנה, הוא מורד רק בלא תסור, לא. הוא מורד בלא תסור, הוא לא מורד בניסורי התורה ממש. אפשר לצייר פה כל מיני נפקמנות הלכתיות, אבל זה לא, זה רק אינדיקציות, זה לא הדבר עצמו. אז כאן בעצם אנחנו מגיעים לאיזושהי תמונה שמצליחה להעמיד אותנו על שתי הרגליים, תשימו לב. מצד אחד, יש מקור לסמכות חכמים בכל תחום, גם בתקנות, בגזרות, במה שאתם רוצים. מצד שני, אנחנו עדיין משמרים את ההבדל בין דאורייתא לבין דרבנן. כן, הרי זאת בעצם הייתה המטרה, שאיכשהו נראה שגם הרמב"ם וגם הרמב"ן, כל אחד בוחר רגל אחרת, אבל לא מצליחים להעמיד פה שתי רגליים. איך שאנחנו כרגע ביררנו ברמב"ם, אז נראה שיש פה אין בעיה, זה שתי רגליים לגמרי. יש סמכות לחכמים לתקן תקנות, אי אפשר להגיד לחכמים מי שמחה בכלל, כי אם אני אומר מי שמחה אני אעבור על לא תפור. להיכשל מתוך יצר בסדר, גם בדאורייתא נכשלים לפעמים מתוך יצר, זה לא, זה עדיין כישלון, זה אסור, אבל זה לא יקרה, לא תסור. בסדר? אז יש פה הבדל בין דאורייתא ודרבנן, ויש בכל זאת מקור סמכות. מקור הסמכות הזה אפשר לקרוא לו ב... זה ניסוחים טיפה שונים, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס פה לרזולוציות יותר מדי עדינות. בעצם אפשר לומר שהאיסורי דרבנן הם רצון התורה, הם לא ציווי התורה. זה ניסוח טיפה שונה, אבל
זה גם ניסוח שונה. יש מישהו שבאופן הרמוני יענה על הקושי של הרמב"ן לפי שיטתו?
אז אני עכשיו עובר, אני עכשיו עובר לשם. אז זה הרמב"ם. עכשיו, מה בעצם... טוב, אני אחרי זה אחזור למנחת חינוך. נעבור לרמב"ן. ברמב"ן הבעיה שלנו הייתה הפוכה. הרמב"ן מעמיד היטב את ההבדל בין דאורייתא לבין דרבנן, אבל הרמב"ן חייב לנו עדיין הסבר למה אנחנו צריכים לשמוע בכל חכמים בתקנות דרבנן, בפרשנות, זה בגלל לא תסור. אבל בתקנות דרבנן, למה אנחנו חייבים לשמוע בכולם? הרמב"ן סותם בעניין הזה, הוא לא אומר כלום. אז פה יש את המקור 6 שהבאתי לכם, זה מקוטר דברי סופרים של רבי חמא וסרמן. הוא בעצם דן די בעריכות בדברי הרמב"ן, אני כבר לא אקרא את זה, אין לנו הרבה זמן, אבל רק קטעים נבחרים. ונראה מדברי הרמב"ן שחולק על הרמב"ן משני דברים. א', דקראי דבעתיתא ככל אשר ירוחה ולא תסור, דלדעת הרמב"ם קאי קראי גם המצוות ואיסורים דרבנן, ומשום אחר מתחייב זקן אמרי עליה. והרמב"ן סובר דלא קאי קרא דה ולא תסור, רק על תורה שבעל פה שהוא דאורייתא, ולא על של דבריהם כלל, ואין זקן אמרי חייב על של דבריהם. זאת אומרת, מחלוקת ראשונה בין הרמב"ם לרמב"ן, מה תחום החלוט שלא תסור? לפי הרמב"ם, תחום החלוט שלא תסור זה גם על איסורי דרבנן. אחת ההשלכות שעליהן לא דיברנו זה האם זקן אמרי יכול להיערן גם על איסור דרבנן, לפי הרמב"ם כן. לפי הרמב"ן, תחום החלוט שלא תסור הוא רק על דיני דאורייתא, רק על פרשנות ולא על חקיקה, וכיוון שכך גם זקן ממרא כמובן לא יערד על איסורי דרבנן, רק על איסורי דאורייתא. זה מחלוקת ראשונה. ב. נראה מדברי הרמב"ן, ממה שהוכיח מדמצינו שדבריהן קלים יותר מדאורייתא, שלדבריו, מדברי הרמב"ן, אין בדבריהם שום דאורייתא כלל. ואם נאמר שהרמב"ן לא חלק על הרמב"ם רק לעניין קרא דלא תסור, אבל גם הוא מודה שנסתבנו מן התורה לשמוע לדברי חכמים, מקרא, מפסוק, או מצברה, או מהלכה למשה מסיני, אם כן הקושיות שהקשה על הרמב״ם, מפני מה דבריהם קלים משל תורה, נאמר לו. ולטעמי גם כן הקשה, זאת הקושייה בעצמה. ומה נפקמין הבא זה אם נסתבנו לשמוע לדברי חכמים, מקרא דלא תסור, מפסוק שלא תסור, או מקרא אחרינה, או מהלכה למשה מסיני. אומר רבי חנן, תשימו לב טוב, הנימוק של הרמב״ם למעשה מונע מאיתנו תשובה לשאלה אפריורי, לפני שהתחלנו לחפש. כי הרמב״ם, מה הוא טוען כנגד הרמב״ם? הוא טוען, הרמב״ם אומר שהמקור הוא מילות אסור. אומר הרמב״ם, לפי זה, כל דין דרבנן יהיה דאורייתא. מחקת את ההבדל בין דרבנן ודאורייתא. אז אומר רבי חנן וסרמן, בואו נעשה חשבון עכשיו לשיטת הרמב״ם. אז מה הרמב״ם חושב? מאיפה באמת יש לחכמים סמכות בדיני דרבנן, בחקיקה? טוב, אז אולי זה לא תסור, כי הרמב"ן מתווכח עם הרמב"ם ולא תסור, אז אולי זה מפסוק אחר, מסברה, מהלכה למשה מסיני, כל זה לא יכול להיות. כי אם ישנו איזשהו מקור, מה שלא יהיה, אנחנו נשאר באותה בעיה שהוא מוצא בדברי הרמב"ם. הרי הרמב"ן בעצם אומר לנו, מיני וגי לא תמצאו תשובה לשאלה הזאת. עוד לפני שהתחלתם לחפש. כיוון שאם אנחנו נמצא מקור להלכות דרבנן, מאיפה המקור הזה יהיה? הרי בהלכה דרבנן עצמה לא יכולה להוות בסיס להלכות דרבנן. אז מה כן? איזשהו מקור דאורייתא, או פסוק, או סברה, או הלכה למשה מסיני, משהו, דרשה, לא יודע, איזשהו פסוק, איזשהו מקור מדאורייתא שייתן סמכות לרחמים. זה לא תסור, לא פסוק לא תסור, זה הוא מתווכח עם הרמב"ם, משהו אחר. לא יכול להיות, מה שלא יהיה, עוד לפני שהתחלנו לחפש. כי אם היה משהו כזה, אז הרמב"ן לא יכול לתקוף את הרמב"ם, כי הוא עצמו גם יהיה לו קשה, אותו דבר. הרי אם יש לו מקור, אז זה לא לא תסור, אלא פסוק אחר, אז מה? עדיין אני אשאל עליו את אותה שאלה. מהפסוק האחר ההוא, הוא יהפוך את כל איסורי דרבנן לאיסורי תורה. אז מה זה יעזור? אבל צריך לשים לב טוב. הרמב"ן זה לא רק ויכוח מקומי, זה הוויכוח הראשון, על פרשנות שלא תסור. הרמב"ן למעשה טוען לא יכול להיות פסוק שיעשה את זה. לא בגלל שמתווכח על הפרשנות שלא תסור. לא יכול להיות פסוק שיעשה את זה. כי כל פסוק או סברה או הלכה משה מסיני שנביא, תכניס אותנו לאותה בעיה שמוצא ברמב"ם. נו, אז מה לעשות עכשיו? אז אם ככה, הבעיה חמורה שבעתיים, לא רק שאנחנו צריכים לחפש פסוק אחר, כיוון שלא תסור, לא בא בחשבון לפי הרמב"ן, הרמב"ן אפריורי אומר לנו, אל תחפשו בכלל, לא תמצאו. לא תמצאו, כי אם תמצאו, סימן שזה טעות. אין מה לחפש. נו, אז מה לעשות? אז למה אתה רשומה בכל חכמים?
לפי הרמב"ן.
אז הוא הולך פה בכיוון שצריך להבין מה הוא אומר. הוא אומר, ותאים הגדולה לומר כן, אם כן, מאיזה טעם אנחנו חייבים לשמוע עליהם, ושלא לבוא על דבריהם, אם אין לא ציווי בתורה, לא מקרא, לא מהלכה, לא מסברה, אז למה כן? אז הוא אומר, הוא מביא את הגמרא ביבמות, עכשיו מקבילה גם בשבת, דתניא, שלושה דברים עשה משה רבינו עליו השלום מדעתו, והסכימה דעתו לדעת המקום. פרש מן האישה ושיבר את הלוחות והוסיף יום אחד. ובגמרא שמפרש על כל אחד מהדברים, מה יידרש, מקרא, מקל וחומר וכו'. הגמרא שואלת, מה יידרש? ומביאה איזושהי דרשה כדי להסביר כל אחד מההחלטות של משה רבינו. תוספות על המקום שואל, הבאנו איזה פעם את הגמרא הזאת בשנה שעברה, תוספות שם שואל, אם יש דרשה, אז למה זה נקרא מדעתו של משה? זו דרש דרשה, קיבלנו מסיני את התורה, קיבלנו את מידות הדרש, משה רבינו עשה קל וחומר, דרש שווה, מה שלא יהיה, אז הוא הסיק מסקנה, למה זה נקרא מדעתו? שלושה דברים שעשה משה רבינו מדעתו. לא מדעתו, הוא דרש את התורה לפי הכללים שקיבלנו. אלא ברור שהדרשות האלה לא דרשות גמורות, הן משהו, דרשות גמורות, נקרא לזה כך, מחתאות, קוראים לזה. אז כך אומר התוספות. אז אומר רבי יוחנן וסרמן, שבאמת, אם ככה יוצא שאלה לא דרשות, אז מה זה נקרא שעשה משה רבינו מדעתו? הוא החליט בעצמו, מסברה של עצמו. אז אם הוא החליט מסברה של עצמו, מה כתוב פה בגמרא? שהסכים על דעת המקום על ידו, שלושה דברים הוא עשה והסכים על דעת המקום על ידו. אומר רבי יוחנן וסרמן, אז אנחנו רואים שמה שחכמים קובעים, דעת המקום מסכימה על ידם. יש לנו איזה ראיות מהתורה, שהגמרא לומדת את התורה לפחות. גם על זה לשאול, למה צריך לקבל את דברי הגמרא בעניין הזה, אבל נעזוב את זה כרגע. אז דעת המקום הסכימה להחלטותיו של משה רבינו. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מסכים לדעתם של חכמים. אז מה? אז כיוון שכך, אז מכאן אנחנו לומדים בעניין אב, שאומר שתמיד כשחכמים אומרים משהו, כנראה הקדוש ברוך הוא מסכים על ידם, או גם הוא חושב שצריך לעשות כך. קצת בעייתי, כי האינדוקציה הפרועה הזאת שאומרת שאם הקדוש ברוך הוא הסכים עם משה רבינו בשלוש ההחלטות שלו, אז אומר שאני כאן והלאה בכל הדורות, תמיד כשחכמים יגידו משהו הקדוש ברוך הוא מסכים על ידם, מזה להוציא את כל סמכות חכמים זה נראה קצת בעייתי. מעבר לזה, איך זה עומד במבחנים שלו עצמו? הרי הוא קודם אמר שאם ישנו מקור מן התורה, או סברה, או הלכה למשה מסיני, שמבססים את החובה לציית לחכמים, אז אנחנו איבדנו, שפכנו את התינוק עם האמבטיה, אז הפכנו את הדרבנן שוב פעם לדאורייתא. נו, עכשיו מה הוא מבין לי? מה המעמדו של השיקול הזה שרבי יוחנן עושה? זה סברה? זה מקור מן התורה? מה זה? זה אחד מהם, נכון? לא יכול להיות משהו אחר. אז אם זה סברה, הבעיה קיימת. אם זה מקור מן התורה, הבעיה עדיין קיימת. נו, אז מה הוא הועיל? הוא עצמו טרח, עשה הקדמה די ארוכה כדי להסביר, אל תחפשו סברה, לא פסוק, לא הלכה למשה מסיני, כל זה לא יעזור. ומה הוא מביא? זה אמור להיות משהו רביעי. זאת אומרת, לא סברה, לא הלכה למשה מסיני ולא פסוק. אז מה זה כן? מין משהו שהוא, יש לו איזה מעמד ביניים כזה. אז אם ממשיכים לקרוא אותו, אז נדמה לי שרואים שכנראה משהו מתכוון לומר, אולי אני אבוא ממש לסוף, מי שיש לו את הדף, אז הוא אומר, אני אקרא את הסוף ואז אני אחזור חזרה להסביר אותו. ובזה אפשר לפרש כוונת הכתוב בירמיהו, ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש, עלות לבעל, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. כך כתוב הפסוק, אשר לא, שימו לב, לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. ופירושו בתרגום, דלא פקדית באורייתי, לא ציוויתי בתורה, ולא שלחית ביד עבדי נביאה, לא שלחתי ביד עבדי הנביאים, ולא רעבה קדמי, זה לא היה הרצון שלי. הנה בכתוב הזה מפורש, כי יש שלושה חלקי תורה, אחד זה הנקרא ציווי, שתיים הנקרא דיבור, שלוש שאין עליו לא ציווי ולא דיבור, אלא רצון השם בלבד, והם המצוות דרבנן. כזה הוא מביא על בלעם, שבלעם אומר לא אוכל לעבור את פי השם. זאת אומרת לא אוכל לעבור את פי השם, מה שהשם אמר, אני לא יכול לעשות נגד זה. אבל הרי אתה יודע שהוא לא רוצה שתלך, הוא לא אמר. אבל הרי אתה יודע שהוא לא רוצה שתלך, זה אין לי בעיה עם זה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה לא מפריע לי, אבל את פי השם אני לא יכול לעבור. זאת אומרת הוא אחד שמקפיד על כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אבל לא מילימטר מעבר לזה. רצון השם לא מטריד אותו. אז אומר רבי יוחנן וסרמן, וזה כנראה ההשלמה של מה שהוא אומר כאן, הוא מתכוון לומר שיש פה באמת קטגוריה רביעית, וצריך לשים לב טוב. זו קטגוריה שונה. יש קטגוריה שנקראת סברה. סברה היא דאורייתא, זאת התפיסה הפשוטה, הגמרא אומרת בכמה מקומות, למה לקרא סבראי? למה צריך פסוק? זאת סברה. מה רואים כאן? שאם ישנה סברה, הפסוק הוא מיותר, לא צריך פסוק. זאת אומרת, דבר שיוצא מסברה, מעמדו אותו דבר כמו דבר שכתוב בפסוק. טוב, יש לזה כל מיני דוגמאות. אז זה סברה. פסוק זה משהו אחר כמובן, לכן משה מסמיע עוד משהו אחר, אבל יש עוד משהו רביעי. וזה רעבה קדמה, כן, הרצון של הקדוש ברוך הוא. כן, רצון השם. עכשיו שימו לב, רצון השם זה משהו שונה מסברה. אולי זאת קבוצה, זאת אומרת, ברור שדברים שיוצאים מסברה, גם רצון השם שנעשה אותם. אבל לא כל דבר שהוא רצון השם, יש בו סברה. זאת אומרת, ישנם דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה אותם, הוא לא כתב את זה בתורה, אבל איכשהו אנחנו יכולים משיקולים כאלה או אחרים להבין שהקדוש ברוך הוא מעוניין בהם, אבל זה לא סברה. זאת אומרת, מסברה אני לא מבין למה צריך את זה. מה שאני כן יודע, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה. נדמה לי, אם אני לא זוכר, אם שנה שעברה הזכרתי את הדוגמה הזאת, אפשר להראות שתרומה גדולה זו דוגמה לזה. השיעור בתרומה גדולה. תרומה גדולה, 1 מ-40, 1 מ-50, 1 מ-60, אז מה?
הרוח נוחה
ממנו. כן, אז ב-1-40, 1-50, 1-60, אפשר להביא ראיות לזה, שלפחות בשיטת הרמב״ם זה דין דאורייתא. למרות שמקובל לחשוב שזה דרבנן. מצד שני, ברור שלהלכה פועלים כאילו שזה שיעור דרבנן. למה? כיוון שהדין דאורייתא פה הוא לא באמת שיש פסוק שמצווה על זה, אלא אפשר להראות שהתורה מצפה מאיתנו להפריש שיעור מעבר לחיטה אחת. שחיטה אחת באופן עקרוני גם מספיק מדאורייתא, אבל אפשר מכל מיני שיקולים להראות שהתורה מצפה מאיתנו להפריש יותר. חכמים כבר מעמידים את זה על שיעורים מוגדרים, 1-40, 1-50, 1-60, אבל השיקול הבסיסי הוא שיש פה איזשהו רצון התורה שנפריש יותר מחיטה אחת. אני לא בטוח זאת סברה. אני לא בטוח שאם הייתי יותר מישהו ברחוב, יראה שמיים ככל שיהיה. ואומרים לו, תשמע, חיטה אחת מספיקה מדאורייתא להפריש תרומה. אז הוא צריך להבין מסברתו שצריך להפריש יותר, ודווקא 1-50, למה, מה הרע בחיטה אחת? עשיתי את שלי, הקדוש ברוך הוא לא צריך לא חיטה אחת וגם לא 5. הראיתי את מה ש... את היחס שלי, זה הכל, נכון, אבל אם תלמד את הפסוקים ואת מה שמתלווה אליהם, אז תבין שרצון השם הוא כזה, זאת לא סברה. לא בטוח שאתה תבין את זה לבד. סברה זה משהו שאנשים אמורים להבין מעצמם, גם בלי פסוק. זה לא סברה. אבל מצד שני, זה רצון השם, הקדוש ברוך הוא בכל זאת מצפה ממני לעשות. יש עוד הרבה דברים שלא מובנים לי שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות. אז מתברר שישנם דברים כאלה שלא כתובים במפורש בפסוקים. ועדיין הם כאלה. מצד אחד הם לא סברה, מצד שני הם לא פסוק. הם איזשהו רצון של הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות כך. איך יודעים? איך יודעים? אז הנה דוגמה אחת, אבל לא נביא קודם. הסכימה דעתו של הקדוש ברוך הוא על ידו של משה רבנו. למה? למה הוא מגלה לנו את זה בכלל? למה הקדוש ברוך הוא, דרך חז"ל, למה הם מספרים לנו את זה? כדי ללמד אותם איזשהו רעיון שנבין, זה לא פסוק, זה לא מקום מפסוק, אבל שנבין את רוח הדברים, שכשחכמים אומרים משהו, הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נציית להם. אז אפשר לקבל את השיקול הזה או לא, לא חשוב, אני מנסה להצביע על הכיוון. שהשיקול הזה זה בסך הכל כלי, כדי להגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתנהג באופן מסוים, גם אם זה לא יוצא מסברה. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא מצפה, אז הוא מצפה. מה מעמדו של דבר כזה? איך מתייחסים לדבר כזה? מצד אחד זאת לא מצווה, אין פסוק שמצווה על זה. מי שעובר על זה לא עבר עליו דאורייתא. אז מה אמרנו? מצד שני, צריך מקור סמכות לזה. הרי מי מצפה פה מאיתנו את זה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך מקור סמכות מעליו כדי לאגן את הסמכות שלו לצפות מאיתנו לדברים. כמו שיש לו סמכות לצוות עלינו, יש לו סמכות גם לצפות מאיתנו. זאת אומרת, פה אין שאלה של מקור סמכות. נכון? אז בעצם, גם הרמב"ן פתר את שתי הבעיות. עכשיו אני חוזר לרמב"ן. כי הוא בעצם אומר, מצד אחד יש הבדל בין דרבנן לבין דאורייתא, ומצד שני, אין בעיה של מה מקור הסמכות לדרבנן. מקור הסמכות הוא רצון השם. שיוצא מתוך איזושהי פרשנות לפסוקים, אבל כיוון שהפסוקים לא כותבים את זה כאיזה ציווי ברור, כי בלא תסור זה לא נכלל לפי דעת הרמב"ן, אז כנראה שזה רק רצון השם, המעמד ההלכתי של זה הוא נמוך יותר, זה לא דאורייתא זה דרבנן, אבל אין שאלה של מקור סמכות. אני יכול תמיד לשאול, כן, מה מקור הסמכות של הקדוש ברוך הוא לצוות עליי מצוות? גם שאלה טובה. איתה פתחנו את שנה שעבר. אבל בהנחה שאני מכיר בסמכותו של הקדוש ברוך הוא, והשאלה שלי הייתה, מה סמכותם של חכמים? אז חיפשתי עוגן אצל הקדוש ברוך הוא לתת סמכות לחכמים. מצאתי. והעוגן הזה הוא לא סברה, לא פסוק ולא הלכה למשה מסיני.
זה יוצא כאילו זה מין דאורייתא פחות חזק.
בדיוק, זה מין חצי דאורייתא. כן. מה?
מאיפה מופיע?
כן, בדיוק. אתה תעשה שיקולים פרשנים ואתה תגלה שזה רצון השם.
השאלה אם כל הפרשנים מסכימים לזה, שיש
כזה... יש מחלוקת בין הפרשנים, אז יש מחלוקת. מה רצון השם? כמו שבהלכה עצמה גם יכולה להיות מחלוקת. זה לא מפקיע את סמכותה. צריך להחליט, מי צודק? באותם אמצעים שאנחנו מחליטים תמיד במחלוקות.
אם יש כזה
דבר,
להפיק מי זה הלכות.
זאת השאלה, אם אתה משתכנע שזה באמת רצון השם, אז אני לא מחפש שום פרשנים, אז זה רצון השם. אם לא השתכנעת שזה רצון השם, אז לא. הרי לא צריך להמציא פה מושג.
אולי
אתה
משהו
בעצם. לא, שנייה אחת, אני אגיע לרמב"ם.
זה לא
טוב. אני לא צריך להמציא פה את המושג רצון השם. אם אני מגלה שזה רצונו, אז גיליתי אותו. אם אני לא מגלה, זה הולך דרך רצונות קונקרטיים. אם גיליתי שרצונו שאני ציית לחכמים, למשל, אז הנה לך ראה שיש רצון השם, הנה עובדה. הוא רוצה שאני ציית לחכמים.
אולי פרשן אחר יגיד, אתה לא...
אז אם הוא יגיד, אז אין רצון השם על זה, בסדר?
לא,
צריך להחליט,
אתה... בוודאות,
אף פעם אני לא יכול לדעת בוודאות, גם את ההלכות אני לא יכול לדעת בוודאות. יש מחלוקות גם על ההלכות.
בסדר, אבל לגבי המושג הזה, רצון השם, אתה לא יכול להוציא מזה הלכות.
למה לא? אם אני שכנעתי אותך שזה רצון השם, אז אתה מסכים איתי שאתה צריך לציית לזה? אם לא שכנעתי אותך, בסדר, אז בין כל כך זה לא משנה. אז אם תכיר בסמכותו של רצון השם, רק אתה לא תשתכנע שרצון השם הוא זה וזה. אז מה זה עזר? עדיין לא תציית לחכמים. אני בכל מקרה צריך לשכנע אותך שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה. אז השלב המקדים שאני צריך לשכנע אותך שבכלל יש מושג כזה שנקרא רצון השם הוא מיותר. אם אני אצליח לשכנע אותך שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, אז עשיתי את שניהם. אם אני לא אצליח לשכנע אותך בזה, זה לא יעזור לי גם השלב ההוא.
זה מיתם, מזה שהבנתי שיש רצון השם, מיתם זה מקור הסמכות לכל ההלכות של דרבנן.
נכון. זאת אומרת. לא, אז אני אומר, אפשר לקבל את השיקול או לא, אני רק מצביע לכיוון של רבי אלחנן וסרמן. והשאלה שלו היא שאלה טובה, כי סברה לא יכולה להיות, פסוק לא יכול להיות, לא יכול להיות כלום. אני אגב חושב, אני כבר אקפוץ ישר לסוף, אני אגב חושב שזה עובד אחרת. לא בגלל המדרשים האלה שהסכימה שכינה על ידם, המדרשים האלה הם גם מדרשי חז"ל, גם שאני אמין גם להם. המקור הוא אחר לגמרי, בדיוק המקור של הרמב״ם, לדעתי הם לא חולקים בכלל.
זאת אומרת, גם לפי בעצם, גם לפי הרוגות שעובר, וגם למי אלחנן וסרמן, התשובה היא אותו דבר.
זאת הטענה שלי, אני חושב שלמעשה לא צריך את כל, אני לא יודע אם הוא בכל לא מתכוון לזה, אבל המוצא חייב להיות כזה, אין משהו אחר, יש פה שתי רגליים, שאי אפשר לעמוד על שתיהם, אלא אם אתה בוחר מין משהו כזה. ולכן נדמה לי, כשאני רואה את הפסוק, לא תסור מכל אשר ירוך. אז איך הרמב"ן קורא אותו? בדיוק כמו הרמב"ם. מה הוא אומר? אסור לכפור בסמכות חכמים. הרי גם הרמב"ן מסכים שמי שלא מכיר בסמכותם של חכמים הוא ודאי עבריין. כתוב, לא תסור מכל אשר ירוך. אלא מאי? הרמב"ן הבין את הרמב"ם שכל אחד שאוכל עוף בחלב עבר על לא תסור. הוא שואל, רגע, אז למה מספק לא מחמירים? הרי זה הפך להיות דאורייתא. לא הבנת נכון את הרמב"ם. הרמב"ם מתכוון למה שאתה מתכוון. מה אתה אומר? הרי תבינו, זה מוזר מאוד אצל הרמב"ן, הרמב"ן כל זה לא כותב. הרמב"ן מקדיש אריכות גדולה כדי לתקוף את הרמב"ם, הוא דוחה את המקור של הרמב"ם מנהד הרבנה, ולא תורך בשורה להגיד, רגע, אז מאיפה אני חושב שצריך לצאת לחכמים? למה לא תוסיף את השורה או שתיים להעיר את עינינו? כי לא צריך, מאותו פסוק לא תסור שהרמב"ם אומר, אני אומר, זה בדיוק שיוצא מלא תסור. רק מה? רק הוא מבין שהרמב"ם מבין שזה יוצא מלא תסור במובן הפשטני ביותר, שכל אחד שאוכל עוף וחלב, עבר הלא תסור. זה לא נכון. מה, כי אחרת אין דאורייתא ואין דרבנן, אין הבדל ביניהם. אז מה כן? ברור שיותר מלא תסור, לא משום מקור אחר. אם הפסוק מצווה עליי לא לסור מכל דבריהם, אז בתוך הפסוק, באותו שיקול שעשיתי ברוב הצובר, אז מתוך הפסוק ברור, משיקול פרשני, וכאן זה שיקול פרשני הכרחי לדעתי, מתוך אותו שיקול פרשני מה יוצא? שברור שהקדוש ברוך הוא מצפה שאם חכמים אומרים לי לא לאכול עוף בחלב, אני לא אוכל עוף בחלב. כי אחרת רוקמתי מתוכן גם את הציווי לציית לחכמים בסמכות שלהם. בדיוק אותו שיקול שעשיתי ברוגת שובר. השיקול הזה עצמו הוא השיקול שמצביע על רצון השם. זאת מזווית אחרת לראות את מה שאמרנו ברמב״ם. לדעתי הרמב״ם והרמב״ם לא מתווכחים בכלל. הם לא מסיבה נורא פשוטה. מהסיבה שרב הולכון ווסרמן אומר, כי לא יכול להיות מוצא אחר, אין מוצא תיאורטי אחר, עוד כשאני מחפש בכלל. לא יכול להיות. מצד אחד אני צריך מכות, תבין את מערכת האילוצים, מכתיבה את הפתרון, אין דרגת חופש. מערכת האילוצים היא לכאורה בלתי אפשרית. מצד אחד אני צריך למצוא מקור להלכות דרבנן, והמקור הזה לא יכול להיות בעצמו הלכה דרבנן. מצד שני, לאור קושיית הרמב"ן, המקור הזה לא יכול להיות פסוק, לא צורה ולא הלכה למשה מסיני. משום סוג שהוא. לא רק לא תסור, אלא בכלל לא. אז עם מה נשארתי? ברור שחייבת להיות קטגוריה רביעית, שהיא מצד אחד איזשהו מקור מדאורייתא, ומצד שני מעמדה הוא לא פסוק, לא סברה, ולא הלכה למשה מסיני. אין מוצא אחר. אם מבינים את מערכת האילוצים שבתוכה מתנהלת הכאילו מחלוקת הזאת, בין הרמב"ן לרמב"ן, אז מבינים שלא יכול להיות פה מוצא אחר, לא יכולה להיות פה מחלוקת, אין מוצא תיאורטי אחר.
אבל הרמב"ן אומר שזה לא
הולך החקיקה. לא, הרמב"ן לא אומר את זה, הרמב"ן, זה מה שאני אומר, לא. הרמב"ן אומר שגם החקיקה יונקת את כוחה מהפסוק הזה. זה נכון שלא כל פעם שאני אוכל עוף בחלב עברתי או לא תסור, אבל זה גם הרמב"ן לא חושב. הרמב"ן, כשהוא קרא את הרמב"ן, הוא חשב שהרמב"ן מתכוון לזה, ולכן הוא תקף אותו. אבל גם הרמב"ן בעצם איפה הוא מוציא את המקור, הוא לא תסור, אז הוא לא מביא מקור אחר. הרמב"ן, הדבר, בכל מקום שהוא חולק על הרמב"ן, אז הוא אומר, תראה, מה שאתה אומר לא נראה לי. נו, אז מה אתה אומר? לא, לא, זה מה שאני אומר, לא. כמו שפתרתי את השאלות האלה בשיטת הרמב״ם, מהרוגת שאומר, אותו פתרון עצמו, זה ברמב״ם. זה בדיוק הנקודה. ואין פתרון אחר, אין מוצא אחר. אני יכול הייתי לגזור את העמדה הזאת אפריורי, לפני שאני רואה את הרמב״ם והרמב״ם. מתוך האילוצים זה יוצא.
לא, אבל אני לא, אבל מתנצל
את הפסיקו, באמת, אתה לא תסור, אתה מדבר על פרשנות, בצורה מלאה. ואתה מדבר על חקיקה, רק לגבי הסמכות. אתה
רגע, אבל מה זה הרמב"ן? מה זה הרמב"ן? לגבי פרשנות...
לכאורה, עוד מעט אני אראה שלא.
הוא לא רק במרד, זה יעבור כל
החדים. כן. שנייה, אני אחזור עוד רגע למנחת חינוך, ואז זה יעבור.
מה לא
בסדר? בסדר, אני חושב מזה שלא השתכנעתי כל כך מהשיקול שלו לגבי שלושה דברים שהסכימה השינה על ידו. אבל הכיוון התיאורטי הוא להפך, הוא הכרחי, הוא חייב להיות.
לא, אז הנה, זאת
אומרת... זה איזשהו רצון התורה. מה?
הוא מסביר את הרמב״ן.
לא, לא, הוא מסביר את הרמב״ן.
הוא אומר שהרמב״ן אומר שהסמכות
נובעת מאיזשהו... ומה הרמב״ם אומר, אז הוא לא כותב, אני לא יודע. אלא אם כן הוא לא קורא.
הרמב״ם אומר שיש ציווי, כמו רוגת שובר, שיש ציווי...
נו, זה אותו דבר. זה אותו דבר. לא, אני אומר, לא, מה שברוכן ואתה מתכוון, יכול להיות שהוא באמת עושה את השיקולים האלה, כי הוא חושב שזה לא יצא בפסוק שלו תסור. אבל הכיוון זה כיוון שלו, אני חושב שאת מספיק הפסוק שלו תסור, לא צריך את כל הסלטות האלה שהוא עושה שם על השמרה
ואיבמות.
מה?
לפי
רוכן ואתה אומר
שהסכמינה חשובה.
שמה?
שמורד וחכמים.
לפי הרמב"ן זה ככה.
לפי הרמב"ן זה לא יהיה דאורייתא.
למה?
כי זה איזשהו רצון השם.
לא, רצון השם זה שאני אציית להם.
אבל זה לא דאורייתא.
למה? אם אני כופר בסמכותם, יכול להיות שכן יהיה דאורייתא. עוף בחלב אם אני אוכל, זה לא יהיה דאורייתא.
למה? כי אם הוא רואה שגם מקור הסמכות שלהם זה איזשהו רצון של הקדוש ברוך הוא, אבל לא ציווי.
נו.
רוח החוק. אז אם אני כופר בזה, זה לא כופר בדאורייתא.
אז אני אומר, יכול להיות שלגבי הדאורייתא תישאר איזושהי מחלוקת ביניהם, או שכן או שלא, זה פתוח.
זה שאומר שלפי ההסבר הזה שנוכל...
אם אני מורד, זה גם לא דאורייתא.
ההבדל אם אתה לא אוכל בשר וחלב
בגלל חמת יתר, זה לא דבר. אני לא אכפת לי לקבל גם את זה, אבל עדיין במאמר, מה שמעניין אותנו זה הדרבנן, לא הדאורייתא. מה? איך עומדים ההלכות דרבנן? במובן הזה הם אותו דבר. האם נשארת איזושהי מחלוקת בדאורייתא? יכול להיות, אבל זה לא חשוב, כי לדאורייתא לא צריך בסיס. זאת אומרת, כל הבעיה שלנו הייתה בדרבנן. עכשיו אני חוזר לנקודה שבה פתחתי. המנחת חינוך התחיל עם תפיסה, פתחנו במנחת חינוך עם התפיסה הזאת שאומרת שכאשר אני עובר על דרשה שחכמים דרשו, אני בעצם עובר שתי עבירות. עבירה אחת זה לא תסור, והעבירה השנייה זה התוכן עצמו, שאותו עבירה עצמה שאותה עברתי. מה הטעות פה? הטעות פה שלא תסור אין לו תוכן עצמי. כל מה שלא תסור עושה זה לומר לי, דע לך שהדברים שרחמים קובעים הם עבירות. מי שעובר על הדברים ההם לא עובר על לא תסור, הוא עבר על הדברים ההם. מה עושה הלא תסור? הלא תסור רק מגלה לי שלחכמים יש סמכות לקבוע קביעות או פרשניות או חקיקתיות. ומה שרחמים קובעים, עכשיו למשל אם אני אברור בשבת, שזה לא כתוב בתורה, זה חכמים אומרים שאסור לדאורייתא, אבל חכמים אומרים שזה לא כתוב בתורה, אז על מה עברתי? לא עברתי על לא תסור. עברתי על בורר בשבת. אך איפה אני יודע שיש איסור בורר בשבת? הפסוק לא תסור מגלה לי שיהיו חכמים קובעים את זה, אז יש איסור כזה.
אם כן, עברתי על זה מתוך מרד.
כן, לא, לא. אם עברתי מתוך מרד, כן, אבל אז השיקול הזה של המנחת חינוך במקום אחר לא נכון. הוא אומר, תראה, אם יש לך שתי אפשרויות או למרוד, או לאכול בלי מרד חזיר, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על לאכול משהו שיותר אסור מדרשה, או משהו שכתוב כבר לא פסור. לכן ברור שכשהוא משקלל אותם אחד מבשני, הוא לא מדבר על מרידה. מרידה היא ודאי יותר חמורה, ואם זה אין קושי. נכון, זה ודאי שני דברים, וזה נכון באמת של שני דברים. כל הקושי שלנו היה מה קורה כשאין מרידה. איך יכול להיות שאיסור דה רבנן או איסור מדרשה יותר חמור מאיסור דה אורייתא? התשובה הזו לא נכון, זו תפיסה לא נכונה. למה? כי הוא טועה באותה טעות שהרמב"ן קרא לא נכון את הרמב"ם. כי הוא חושב שלא תסור, זה המקור, וזה האיסור שאתה עוברים. כשאני אוכל, כשאני לא קורא מגילה, אז עברתי על לא תסור, לא עברתי על לא תסור. עברתי על מצוות קריאת מגילה, של מצוות הרבנן, אלא אם כן מרדתי, אבל אם לא, עברתי על מקרא מגילה. אך מאיפה אני יודע שיש מקרא מגילה? לא כתוב בתורה שצריך לקרוא מגילה. בתורה כתוב, שמה שרחמים אומרים, אני צריך לשמוע. אז הפסוק לא תסור הוא פסוק מגלה, הוא לא פסוק מצווה. הוא מגלה, הוא נותן, הוא פסוק מעציל. הוא נותן תוקף לחכמים שמה שהם אומרים זה גם איסור. אז עכשיו כשאני בורר בשבת, ברור שלא עברתי שני דברים. גם לא תסור וגם בורר. עברתי על בורר. מאיפה אני יודע שבורר אסור? הפסוק שלא תסור. הוא מגלה לי שבורר אסור. אבל מה האיסור שאותו עברתי? איסור בורר. זה גם התשובה למה שאתה אמרת.
זה לא רק. זה לא רק. זה לא רק.
אז בעצם הנקודה הזאת של מנחת חינוך היא בדיוק האינדיקטור למה שאנחנו אומרים עכשיו. הפסוק לא תסור מטבעו הוא פסוק מגלה, הוא לא פסוק מצווה. יש לו שני קובעים. אם אני מורד ישירות ואני לא מכיר את דרכות חכמים, אז יש פה גם אלמנט ציווי. ציווי לשמוע לחכמים, ואם מרדתי נגד זה, אז עברתי עליו שלא תסור. זאת הצורה היחידה שבה עוברים עליו שלא תסור, אין דרך אחר. אם לא מרדתי, אז עברתי על איסור בורר בשבת. אבל מאיפה אני יודע שיש איסור מלא תסור? הלא תסור מגלה לי שבורר הוא איסור, לא שהוא מצווה. הוא לא, אני לא עברתי על מרד נגד חכמים. אני עברתי על ברירה בשבת. תדעו. אז נדמה לי שבסופו של דבר הרמב"ם והרמב"ן שניהם נמצאים באותו מקום. טוב. אז בשבוע הבא, ביום ראשון, במקום יום שני, חד פעמי. לא, יש גם מצב. רצית ככל אשר ירוחה.
מה הם לא אומרים את זה?
גם מצב וגם לא.
איזה רוח התורה?
לא, לא. הטבע אליו זה מצוות, זה לא על הרוח. רוח התורה זה מה שבין השורות, זה לא מה שכתוב.
טוב, תשלח לי את זה באימייל, זה הדרך
של מצוות. עד כאן שיעורו של הרב מיכאל אברהם, יום שני, תשרב חשוון תשס"ז, 6 לנובמבר 2006, או לתת זין חשוון תשס"ז.